תגידו, יצא לכם פעם לראות מישהו שנתבע בבית משפט, ובמקום להתגונן, הוא פשוט מסתובב לתובע ואומר לו, רגע, בוא נראה מה הולך אצלך בארון, כי זה בדיוק, אבל בדיוק, מה שקורה עכשיו בין מידג'רני להוליווד. זה פשוט מהלך גאוני, או לפחות סופר נועז. ראיתי את זה הבוקר בערוץ DT Spotlight של דניאל טרבלסי, והייתי חייבת לעצור הקום ולחשוב על זה רגע. לפי מה שכתבו שם, מידג'רני ממש לא מתכוונת לשחק הגנה פה. הם הולכים על התקפה חזיתית. ציטוט. מידג'רני דורשת מאולפני הוליווד שטבעו אותה, לחשוף איך הם בעצמם משתמשים ב-AI. סוף ציטוט. אתם מבינים את המשמעות של זה? תחשבו על השמות של התובעים. דיסני. יוניברסל. וורנר ברוורס. כל הענקים של הוליווד. הם באו ואמרו למידג'רני, היי, לקחתם את הסרטים והדמויות שלנו בלי רשות כדי לאמן את המודל שלכם. ומידג'רני? במקום להתנצל או להצטדק, היא הולכת לבית המשפט עם דרישה מטורפת. היא מבקשת לחייב אותם להציג את הנתונים הפנימיים שלהם. כן, ממש ככה. היא רוצה שהם יחשפו את מאגרי המידע שעליהם האולפנים עצמם מאמנים את מודלי ה-AI שלהם. זה פשוט מהלך מבריק של ההגנה הכי טובה היא התקפה. בואו ננסה להבין למה זה כל כך חזק. כי אם מידג'רני תצליח להוכיח שגם דיסני או וורנר ברוס מאמנים AI על תכנים מוגנים, התביעה שלהם נגדה פשוט תקרוס, או לפחות תחלש משמעותית. זה בעצם להגיד להם, רגע, אתם קוראים לנו גנבים, אבל אתם עושים בדיוק את אותו הדבר? זה מעלה שאלה משפטית סופר מעניינת. היא נוגעת למושג שנקרא שימוש הוגן טרנספורמטיבי. סליחה על המונח המשפטי הכבד, אבל זה פשוט אומר, האם לקחת משהו קיים וליצור ממנו משהו חדש לגמרי, זו יצירה חדשה או סתם העתקה? אם בית המשפט יקבל את הדרישה של מידג'רני, תחשבו איזה סודות מסחריים של דיסני עלולים להיחשף. אני כבר מדמיינת את עורכי הדין של דיסני מזיעים בחליפות שלהם שם. הם בטח לא ציפו שהחברה הקטנה הזו של מחוללי התמונות תבוא ותדרוש לראות את הקוד והדאטה שלהם. אבל מעבר לדרמה בבית המשפט, יש פה עניין עקרוני שמפחיד את כל התעשייה. התוצאה של המשפט הזה יכולה לקבוע את העתיד של כל הבינה המלאכותית הגנרטיבית. חוקי זכויות היוצרים פשוט לא מתאימים לעידן שבו מחשבים לומדים כמו בני אדם. הרי איך בני אדם לומדים? אנחנו רואים סרטים של דיסני, מקבלים השראה ומציירים משהו דומה. אז למה למחשב אסור לעשות את זה? זו השאלה הגדולה שמרחפת מעל הכל. ומצד שני, אי אפשר שלא להבין את האולפנים. הם השקיעו מיליארדים ביצירת הדמויות האלה במשך עשרות שנים. פתאום בא מודל ומייצר תמונות שלהם בשנייה וחצי. ברור שזה מתסכל אותם. אבל בזמן שהענקים האלה נלחמים בבתי המשפט על זכויות ועל מיליארדי דולרים, בעולם האמיתי, הטכנולוגיה פשוט ממשיכה לרוץ קדימה, בלי לחכות לאף שופט. וזה מביא אותי לדבר הבא שראיתי, וזה פשוט מטורף לכל מי שמייצר תוכן, אפילו סתם בשביל הכיף בטלפון שלו. שמעתם על Dreamina Seedance 2.5?
אוקיי, השם קצת ארוך ומסובך, אבל מדובר במודל יצירת הווידאו החדש של קפקאט. כן, קפקאט, האפליקציה הזו שכולנו משתמשים בה כדי לערוך סרטונים לטיק טוק או לאינסטגרם. לפי מה שפורסם ב-DT Spotlight, המודל הזה מגיע בקרוב מאוד ישירות לתוך קפקאט. והוא הולך לשנות את חוקי המשחק של עריכת וידאו בטלפון, בדפדפן או במחשב. תחשבו על זה. הוא יאפשר לייצר קטעי וידאו של עד 30 שניות ברצף אחד. למי שלא עוקב אחרי עולם ה-AI, 30 שניות של וידאו רציף ואיכותי שנוצר מבינה מלאכותית זה המון. רוב המודלים היום נותנים לכם אולי 4 או 5 שניות לפני שהכל מתחיל להתעוות. אבל השוס האמיתי כאן הוא לא רק האורך של הסרטון, זה רמת השליטה שהם נותנים לנו.
כמה פעמים ניסיתם לייצר משהו ב-AI וקיבלתם תוצאה שהיא בערך מה שרציתם, אבל לא בדיוק? ואז שיניתם את הטקסט וקיבלתם משהו שונה לגמרי?
אז בדרימינה 2.5 החדש תוכלו להזין לו עד 50 רפרנסים שונים. 50 תמונות או סגנונות שונים כדי להסביר לו בדיוק מה אתם רוצים לקבל. זו רמת שליטה שבדרך כלל שמורה לתוכנות מקצועיות ומסובכות שלוקח חודשים ללמוד. ופה, הכל יקרה ישירות בתוך כלי העריכה שאתם כבר מכירים, בטלפון, בדפדפן או במחשב. אני חושבת שזה מייצג קפיצת מדרגה ענקית בכל מה שקשור לנגישות. פתאום, כל יוצר תוכן מתחיל, בלי תקציב של מיליונים ובלי מחשב על, יכול לייצר קטעי וידאו באיכות קולנועית מהספה שלו בסלון. זה פשוט הופך את כל הכלים המטורפים האלה לחלק אינטגרלי מהחיים שלנו.
לא צריך להיות מתכנת או מומחה פרומפטים כדי להשתמש בזה. פשוט פותחים קאפקאט, זורקים כמה רפרנסים ויש לכם סרטון. אבל כאן בדיוק אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, לקונפליקט המטורף שבו אנחנו חיים כרגע. תחשבו על הניגודיות הזו. מצד אחד, יש לנו כלים כמו קאפקאט החדש שהופכים את יצירת הוידאו לקלה ונגישה בצורה בלתי רגילה. כל אחד יכול להיות במאי. ומצד שני, מאחורי הקלעים, יש מלחמה משפטית אכזרית על המידע שמאפשר לכלים האלה בכלל לעבוד. כי מאיפה דרימינה או מיד ג'רני יודעות איך נראה וידאו של 30 שניות? איך הן יודעות לשלב 50 רפרנסים שונים וליצור תמונה הרמונית? הן יודעות את זה כי הן התאמנו על מיליארדי סרטונים ותמונות שיוצרים אמיתיים, בשר ודם, צילמו וערכו במשך שנים.
אז אנחנו בעצם חיים בשתי מציאויות מקבילות. מציאות אחת של קלות, יצירתיות מטורפת ודמוקרטיזציה של האומנות, ומציאות שנייה של קרבות משפטיים, שאלות אתיות קשות וחשש אמיתי לעתיד של יוצרים. מה אתם חושבים? האם הוליווד צריכה לפחד מהדרישה של מידג'ורני? או שהם ימצאו דרך להסתדר מחוץ לחוטלי בית המשפט, כדי לא לחשוף את הסודות שלהם? אני אישית חושבת שהאולפנים הגדולים יחשבו פעמיים עכשיו. לפעמים כשאתה תובע מישהו, אתה שוכח שיש לו זכות לחקור גם אותך בחזרה, וזה עשוי להיות שיעור כואב מאוד עבורם. ובזמן שהם מתווכחים, אני כנראה אמשיך לחכות לעדכון של קאפקאט, כדי לראות איך ה-30 שניות האלה נראות בפועל. כי בסופו של דבר, הסקרנות הטכנולוגית תמיד מנצחת. טוב, חברים, זה הכל להיום.
תודה שהייתם איתי, ומעניין מה דעתכם על כל הבלגן הזה. נשתמע בפרק הבא.